למרבה הצער, לרוב אורך האנושות היינו קרובים מאוד ליותר לרעיון של עולם ללא נשים, ולא עולם ללא גברים. נודרו ממוקדי הכוח, וגם התרבות לא ראתה בהן את הקהל המרכזי. את הספרים כתבו גברים, לגברים. בספר חדש בהוצאת מגנס שנקרא אל הקורא נמענות ומגדר בספרות עברית, דוקטור חן אדלסבורג עוסקת בדיוק בזה, במושג הנמענות. למי נכתב הספר? אל מי נכתב הספר? למי הוא פונה? מה קורה כאשר פתאום מופיעים ספרים שבהם הנמענות הופכת מגברית לנשית? דוקטור חן אדלסבורג היא חוקרת בתחום הספרות ההשוואתית, מרצה בחוג לספרות ובתוכנית ללימודי מגדר באוניברסיטת תל אביב. שלום דוקטור חן אדלסבורג.
שלום יובל.
אני מרגיש, וזה גם מה שאת עושה בספר, שלפני שאנחנו מתחילים לדבר על הספרים שבהם את עוסקת, צריך להסביר לנו מהי נמענות, ובעיקר מהי אינטרפלציה. שזה לא מונח מתחום הכלכלה למאזינים ומאזינות, הכל בסדר. אז תסבירי לנו מהי נמענות.
מהי נמענות, אוקיי. אז אני חושבת שכולנו מכירות את הקונספט של מוען ונמען, ממכתבים נגיד, אבל המחשבה שלי שנמענות היא מושג שהוא הרבה יותר כללי, והוא באמת מחזיק צורות כאלה ארכיטיפיות של יחסים. ושכשאני קוראת ספר, אני תמיד נכנסת אל תוך יחסי נמענות שאני מכירה אותם מאיפשהו. אם זה מיחסים של כומר שמישהו מתוודה אליו, אם זה יחסים בין פסיכולוג למטופלת או מטופל, אם זה יחסים בין אימא לבן, אימא לבת, כל המבנים האלה של היחסים, הם כבר, יש להם איזו צורה שקשורה בכוח ובמגדר, יחד. אז עם המחשבה הזאת של היחסים, יש כבר מבנה ממוגדר ומבנה כוחני, אני ניגשת אל הקריאה בטקסט הספרותי ומנסה לחשוב דרכה, על איזה יחסי נמענות הטקסט מייצר איתי הקוראת.
וזה מאוד מאוד חשוב, כי אנחנו יודעים שממחקר הספרות, וזה אולי קשור לפרק הראשון באמת שאת עוסקת בו, שהמבט עלינו, הפנייה אלינו, היא מאוד מאוד חשובה, כי היא מכוננת את הזהות שלנו.
נכון, נכון. וכאן באמת נכנס לואי אלטוסר עם מושג האינטרפלציה, שמנסה לחשוב על האופן שבו האידיאולוגיה הופכת פנימית. כלומר, שיש איזה רעיון חיצוני שאנחנו כל כך מטמיעות אותו בתוכנו, שאנחנו מרגישות שהוא שלנו. ושהוא לא רק שלנו, שהוא הזהות שלנו. והספרות לוקחת תמיד חלק במשחק הזה.
והספרות היא לאורך ההיסטוריה גברית. ופונה אל קורא גבר, לא רק בדרכים של מבנה הכוח, כלומר, כן במובנים העלילתיים של מבנה הכוח כמובן, אבל אפילו במובנה הכוח הסמויים יותר. העובדה שכשהסופר הגבר יושב בחדר העבודה שלו, שלסופרת האישה עדיין אין אולי, לפני החדר משלח, הוא חושב על גבר שיקרא את הספר שלו.
נכון, לגמרי. ואני חושבת שאני כקוראת שמזדהה עם המגדר שלה, שהוא אישה, תמיד הרגשתי איזה פער בין הקורא המדומיין של הטקסט שאני קוראת, לבין מי שאני, ותמיד הרגשתי שאני הקוראת הלא נכונה.
כן.
כאילו שהספר הזה לא נכתב בשבילי.
במיוחד בספרות עברית שבה, קודם כל, את מתייחסת לזה כמובן, בה היא ממוגדרת, היא משתמשת בזכר ונקבה, ואין את ה-U חסר המגדר של נגיד האנגלית, וגם ספרות מאוד מאוד גברית, מצ'ואית, צבאית, לאומית.
נכון, נכון. כל הדברים שאתה אומר הם מאוד מאוד מדויקים, ואני חושבת שבגלל שגדלתי בשתי לשונות, גם בעברית וגם באנגלית, וקראתי בשתי הלשונות האלה כבר כנערה.
הפער נחשף.
הפער נחשף. כשקראתי באנגלית, הרגשתי הרבה יותר כלולה בעולם שהיצירה בונה, והרגשתי שיש לי מקום בתוכו, בגלל ה-U, המאפשר, האינקלוסיבי הזה. וכשקראתי בעברית, ותמיד אם הייתה פנייה, היא הייתה פנייה לגבר, או פנייה מזכר, גם אם זה ברבים, זה עדיין היה אתם, אז תמיד הרגשתי שאני לא הקוראת הנכונה, גם בתכנים וגם בצורה. עד שהגעתי לספרות שנות ה-80 וה-90 הישראלית, ופתאום שם היה איזה שינוי.
השינוי הוא בגלל שהסופרים והסופרות שאת מתייחסת אליהם בספר, עשו שינוי מהותי בנמענות, כשהם כתבו. כאן מדובר לא רק על מה את מרגישה, אלא בעיקר על מה הסופרים עשו, הסופרים והסופרות עשו כשהם כתבו את הספר. אז אולי נדבר על כמה מהדוגמאות האלה שאת מתייחסת אליהן.
בסדר גמור. אז באמת הפנייה הזאת פתאום, לקרוא סיפור שכולו כתוב בנקיבה, נגיד, כשאת נכנסת לקניון רדיוס, תפני ימינה, אוקיי? סיפור למשל של אולי קסטל בלום, שנקרא פאסיב אגרסיב, וכולו כתוב כמו הוראות לאישה שנכנסת לקניון. והפנייה בנקבה, בגלל שהיא נתפסת ככל כך ספציפית, בגלל שהכללי בעברית הוא רק הזכרי, זה כמו לקרוא לי בשם שלי, זה כמו שהיא תכתוב לי, כאילו בחוויה, חן, כשאת נכנסת לקניון, תפני ימינה. כאילו משהו בדבר הזה של הפנייה בגוף שני יחידה, הוא כל כך נדיר שהוא ממש נתפס כפנייה אישית.
אבל הוא לא רק נדיר, מה שמופרך זה שכיוון שהפנייה היא תמיד כל כך גברית, זה נראה לנו כמו התרסה, או לפחות לקוראים הגברים, כאילו מה את באה ומנפנפת לנו בפנייה הנשית הזאת.
נכון, נכון, וזה מייצר תחושה של הדרה לקוראים הגברים, וזה בדיוק הדבר הזה של כזה הזדהות השלחתית, של הנה תראו איך אנחנו מרגישות תמיד, כאילו.
כמו, כמו הזעם הזה מול הברוכימות הבאימות, שכאילו כן. מה נגעתם לנו במגדר שלנו?
בדיוק. אז זה מאוד מאוד מטריס, וזה גם יכול לצמוח רק ברגע אידיאולוגי, שבו כבר אין שום הסכמה על איזה קונצנזוס ואחדות חברתית, ושממילא הנרטיבים נתפסים כבר מאוד מאוד אישיים, או שייכים לקולקטיבים מאוד מאוד ספציפיים, ואז אפשר כאילו לוותר על האשליה של האינקלוסיביות, ולהגיד, לא, יש כל הזמן הדרות, והנה, תחוו גם אתם.
ומצד שלישי אני חושב שאחד הדברים שמדברים עליהם, אתה יודע, דיברנו מקודם על ספרות שעוסקת בעולם ללא גברים, עולם של נשים, ואחד מהדברים שאומרים במחקר או בתקשורת על למה ספרים כאלה הם פופולריים אצל נשים, זה כיוון שהם מכוננים קהילה. ואחד מהדברים שאת אומרת עכשיו, וזה גם בא לידי ביטוי בספר, אני חושב, מול אורלי קסטל בלום למשל, זה שאת ואורלי קסטל בלום בעצם יוצרות באמצעות הכתיבה שלה קהילה, היא פנתה אלייך אישית. אני, כגבר, לא צריך שיהיה לי קהילה עם הגבר שלי, הקהילה היא מובנית, אנחנו חיים בעולם גברי.
נכון, נכון. והפנייה בנקבה אל, מייצרת נמענות ספציפית לנשים, ומה שאני מכנה את זה סוג של סיסטרהוד. באמת יחסים שהמטרה שלהם היא להיות שוויוניים, ובשביל להיות שוויוניים הם צריכים להיות ממוגדרים בתוך אותו מגדר, וזה גם חייב להיות המגדר המודר יותר, כי אחרת באמת, כמו שאתה אומר, יש כבר קהילה.
הדוגמה הזאת של אורלי קסטבום נמצאת אצלך בספר בשער אחד שנקרא אינטרפלציות מוצלחות מדי.
נכון.
למה מוצלחות מדי? מה זה אומר? מה רע בזה?
אז זה באמת לא בהכרח רע, אבל המחשבה שלי באמת נובעת מהמחשבה של אלטוסר, שהוא מתאר את האינטרפלציה כאיזה דבר מובן מאליו, מובן מאליו שאנחנו רוצות שאנשים רוצים שיקראו להם, כי זה הדרך שלהם להתכונן כסובייקטים עם מקום בתוך הסדר החברתי. אבל המושג הזה הוא לא באמת אוניברסלי, הוא מתייחס לאופן שבו גברים חווים את התרבות, ואצל נשים יש סוגי נמענות אחרים שאנחנו פחות פוגשים בהגות של אלטוסר, כי הן בדרך כלל לא מקבלות הרבה פניות, ואם הן מקבלות פניות, הן מקבלות פניות לכל מיני תפקידים, נגיד נמוכים, שהן לאו דווקא רוצות להזדהות עם הפניות האלה, והפנייה שהאינטרפלציה מוצלחת מדי, זה בעצם, זה שני סוגים שונים של פניות שאנשים נתקלות בהם. האחת זה פניות שכל הזמן דורשות מהם להיות בתוך תפקיד מאוד מאוד ספציפי, עד כדי שיעבוד על תוך התפקיד הזה, ולכן זה מוצלח מדי, במובן של זה לא מאפשר איזה גמישות, ואת השארית על הקניינית שמאפשרת סובייקטיביות.
כן.
או שנדרשת מהם עמדה מתחלפת. כל הזמן תהי מה שהאחר רוצה שתהי, וזה מין מה שאני מכנה אינטרפלציה היסטרית, שמחייבת אותי כל הזמן לשנות תפקידים.
היסטרית במובן המדעי, פסיכולוגי, לא במובן שהעממי שאנחנו מתייחסים אליו עכשיו.
נכון, היסטרית במובן הפסיכואנליטי על הקנייני באופן ספציפי. העמדה הזאת של לנשים לא אמורה להיות תשוקה משלהן, וכל תפקידן החברתי הוא לספק תשוקות של אחרים שמתבוננים בהם, שקוראים להן.
כן.
ואז אנחנו נדרשות להחליף כל הזמן תפקידים.
אנחנו צריכים עוד מעט לסיים, אבל אני ממש חייב גם דוגמה מתוך השער השני של הספר, שבניגוד לשער הראשון שנקרא אינטרפלציות מוצלחות מדי, הוא נקרא אינטרפלציות כושלות. בואי נדבר בשער הזה, זה נשמע לי מוזר לבחור דווקא בו, אבל אני חושב שזה חשוב גם לשאול את עצמנו מה קורה כשגבר עושה את הדבר הזה. בואי נדבר על יואל הופמן.
בואי נדבר על יואל הופמן. כן, אז באמת, עם יואל הופמן אני חושבת שקודם כל הוא עושה שם המון המון דברים בהקשר של האינטרפלציה, מאוד מגוונים ודינמיים. והוא באמת מנסה לשנות את האופן שבו הקוראים ברגע מסוים של הספרות העברית, יהפכו להיות קוראים מסוג חדש ויקראו באיזה דרך אחרת. ובשביל לעשות את הדבר הזה, הוא מפעיל את המנגנון הזה הרטורי של הפנייה בגוף שני. הוא פונה בנפרד לגברים ובנפרד לנשים, אבל הוא כן רוצה בסופו של דבר קריאה של כל המגדרים. אבל איכשהו תמיד אנחנו נשאר הקוראות הלא מתאימות, או הקוראים הלא מתאימים לטקסטים שלו, ונרגיש כאילו שאנחנו בכל זאת מודרים מהם, ובמובן הזה זה באמת יהיה איזו אינטרפלציה שהיא כושלת. היא לא מוצלחת מדי, היא פשוט לא גורמת לנו להיות באמת חלק מהעולם.
אבל יש שוויון לפחות, גם גברים וגם נשים מודרים מהטקסט של יואל הופמן.
נכון. זה נכון, אבל נשים יותר.
לא, ניצחתן, זהו. דוקטור חן אדלסבורג, אלה קוראת נמענות ומגדר בספרות העברית. כמובן, 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 נגענו רק בקצה קצהו של מה שאת עוסקת בו בספר הזה, שבאמת מדבר מחדש על הדרך שבה באופנים גלויים וסמויים פונים הסופרים והסופרות אל הקוראות והקוראים שלהם. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה רבה, יובל.